נדרים, דף י"ט, תחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', תחילת הגמרא. קבוצת אנשים עומדת מול ערימה של תבואה, תבואה של חיטים. מתעורר ביניהם ויכוח, כמה חיטים יש בערימה הזאת. אחד נותן סכום ואומר יש כאן 30 קור, קור זה מידת נפח, בערימה. אומר לו השני, לדעתי אתה קצת ממעט, יש כאן 50 קור. אחד אומר, לא, יש כאן 60 קור. המרבה להוסיף, נותן אפילו 70-75 קור שיש בערימה הזאת. לפתע מופיע איזה אדם אחר ואומר, בערימה הזאת אין 50 קור. לא 60 ולא 70, יש כאן 100 קור תבואה מדויק, לא פחות ולא יותר, מדויק. אנשים מסתכלים עליו, לא מאמינים, הוא מרגיש שאנשים לא מאמינים לו, בשביל לחזק שאנשים יאמינו לו, הוא קופץ ונודר, הרי אני נזיר אם יש בערימה הזאת 100 קור. כבר עכשיו הפך להיות מוויכוח, זה הפך להיות לנדר. הבן אדם הזה עכשיו, אם באמת יש כאן 100 קור של תבואה של חיטים, הוא הפך להיות נזיר. זה כבר לא עניין פה של ויכוח בין אנשים שמשתעשעים בכל מיני ספקות, האם יש כאן כך או שיש כאן סכום אחר. עכשיו חייבים באמת לבדוק כמה תבואה יש בקור. טוב, אנשים הולכים לחפש כלי מדידה מפה לשם. בינתיים הערימה נעלמה, הורמה, הערימה הורמה משם. אין את הערימה הזאת יותר. הגיע החקלאי, בא לערימה, פינה את הכל. חוזרים אנשים עם כלי מדידה, אין ערימה, אי אפשר למדוד. מיודענו הנודר, ניגש אל הרב של העיירה, ילמדנו רבנו, האם אני נזיר, ומהיום אסור לי להסתפר, אסור לי להשתתף בהלוויות, להתאמל למתים, אסור לי לעשות קידוש בליל שבת, אסור לי לשתות יין, כל דבר שיוצא מהענבים, אסור לו לאכול, אסור לי לשתות. האם אני נזיר? אי אפשר כעת למדוד את הערימה הזאת. על השאלה הזאת עומד התוספתא במסכת נזיר, פרק ב' הלכת את, והוא מביא את דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי, שמדעתו, לפי דעתו, אותו נודר צריך לקבל על עצמו מספק להיות נזיר, כי אולי הייתה בערימה הזאת, אולי היה בזה מהקור, ובמסקנה הגמרא מעמידה שרבי שמעון בר יוחאי הוא התנא שאמר את דברי המשנה שלנו, שאומרת סתם נדרים, מי שנדר ויש לפרש לשונו להחמיר ולהקל, כמו שהר"ן מפרש. אומר רבי שמעון בר יוחאי את המשנה שלנו שהולכים להחמיר. כל שלא פירש אחד מהם למה נתכוון, הולכים בסתמה להחמיר. והגמרא מעמידה שהסיבה שאנחנו מחמירים זה מספק. כי לפי דעתו של רבי שמעון, אם יש ספק האם הבן אדם, הנדר שלו חל או לא, מספק הנדר חל. וכך הוא גם סובר לעניין נזיר, שאמר הרי נזיר אם יש בערימה הזאת מהקור, והלכו ומצאו שהוא נאבד או שהוא נגנב ואין כאן מהקור, ואין אפשרות למדוד אם יש מהקור או אין מהקור, יכול להיות שהיה מהקור, רק שאין לנו את האפשרות למדוד את זה. אומר רבי שמעון, האדם הזה נהיה נזיר, וזה התנא של המשנה שלנו שאומר שסתם נדרים להחמיר. בברייתא מביאים גם את דבריו של רבי יהודה, הוא מתיר, הוא סובר שהאדם הזה שנדר, הרי אני נזיר אם יש בערימה הזאת מהקור, ובסוף אי אפשר למדוד את זה. אומר רבי יהודה בר אילאי, האדם הזה לא יהיה נזיר. למה? כי דעתו של הנודר להיות נזיר רק אם יהיה ברור אם הוא נזיר או לא. רק אם יהיה ברור אם יש בערימה הזאת מהקור. וזה מה שאמר רבי יהודה, זה דברי המשנה עד אתנן במסכת הערות פרק ד' משנה י' ב' שהגמרא מביאה כאן בתחילת הגמרא, שבספק נזירות, אם אנחנו לא יודעים אם הנזירות חלה או לא, הולכים להקל. וזה דברי רבי יהודה בר אילאי, ככה המסקנה של הגמרא. אבל לפני שהגמרא מביאה את המסקנה הזאת, אמר רבי זיירא, הוא מנסה לבאר, מצד אחד המשנה שלנו אומרת שסתם נדרים להחמיר, ובמשנה במסכת הערות נאמר סתם נזירות להקל, כמו מי נאמרה המשנה שלנו וכמו מי נאמרה המשנה במסכת תערות, לא קשיה. המשנה במסכת תערות סוברת כמו דעתו של רבי אלעזר או רבי אליעזר, והמשנה שלנו סוברת כמו רבנן, ואיפה הוויכוח שלהם לתניה, ויכוח מאוד מעניין. ברייתא שעוסקת באדם המקדיש להקדש את כל חייתו, כל החיות שיש לו. יש לו צבי, יש לו כל מיני חיות, הוא מקדיש אותם. או שהוא הקדיש את כל בהמתו, את הבהמות שלו, שברים, עיזים, כבשים. אומרת הברייתא, אם יש ברשותו מין בעל חי שנקרא קוי, או יש כאלה שלומדים את זה ומנקדים קווי, אם יש אצלו דבר כזה, שהוא ספק חיה, ספק בהמה, בכל אופן לפי התנא הזה, והתנא הזה סובר שמספק האדם הזה יקדיש את הקוי או את הקווי. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר, לא יקדיש את הקוי. האדם הזה מקדיש רק דברים שבאופן ודאי כלולים בלשון שלו. אם הוא יקדיש את כל הבהמות, יכול להיות שקוי זה בכלל חיה ואותה הוא לא יקדיש. ואם הוא יקדיש את כל החיות, יכול להיות שקוי זה בכלל בהמה ואת הבהמה הוא לא יקדיש. התנא הראשון כאן בברייתא, מאן דאמר ממונו, דהיינו את החיות או את הבהמות שלו, מאייל לספיקה, הוא מכניס לספק, כשהוא מקדיש את ממונו, הכוונה שלו שההקדש יחול גם באופן של ספק, כשיש ספק האם הוא כולל גם את הקוי, הוא מתכוון להקדיש גם את הקוי, מסתבר שאת גופו נמי מאייל, גם כשהוא נודר להיות נזיר, שזה ספק האם גופו יהיה נזיר או לא, דעתו שבספק גם תחול הנזירות, ולכן מחמירים. והוא התנה, לפי איך שרבי זיירא מעמיד, הוא התנה של המשנה שאומר סתם נדרים להחמיר. זה דעת חכמים. ורבי אליעזר, מאן דאמר ממונו לא מאייל לספיקה. כשאדם מקדיש את הממון, מתכוון להקדיש רק את מה שבוודאי הקדש. אם הוא הקדיש בהמות, אז בהמות, וקוי שזה ספק חיה, הוא לא הקדיש. אם הוא מקדיש חיות, אז הוא מקדיש את החיות, ואת הקוי שזה ספק בהמה, הוא לא הקדיש. אז גופי, כל שכן, דלא מאייל לספיקה, הוא לא יכניס לספק, כי אדם מקפיד על גופו יותר ממה שהוא מקפיד על ממונו. ואם כן, המשנה בתהרות שאומרת שסתם, שספק נזירות הולכים להקל, זה כמו דעתו של רבי אליעזר. אדם לא מתכוון להכיל על עצמו נזירות מספק. ולפי דעתו, גם בסתם נדרים דנים להקל. ככה רוצה לבאר רבי זעירא. מקשה הגמרא, אמר לי אביי, במאי הוקימת לספק נזירות להקל? כמו מי העמדת את המשנה שאומרת שבספק נזירות הולכים להקל, כמו דעתו של רבי אליעזר? אם כך, אמור לי את הסיפה, עם הסיפה של המשנה. המשנה שמה ממשיכה ואומרת, ספק בחורות. הרי בהמה טהורה, או אפילו בהמה טמאה, יש בהמה טמאה אחת שיש אצלה קדושת בחור, חמור. חמור יש לו קדושת בחור. זה יכול להיות אחד בחורי אדם, יהודי, ולד ראשון לאמו שנולד, יש לו קדושת בחור, צריך לפדות אותו בחמישה סלעים. ואחד בחורי בהמה, בן בחור בהמה טמאה, כמו שאמרנו שזה חמור, שהוולד חמור ראשון שנולד לאמו, יש בו קדושת בחור, או שפודים אותו בסה, או שעורפים אותו. יש בו קדושה. בין בחור בהמה טהורה, שאת הבחור עצמו נותנים לכהן. וכאן יש לנו ספק בחורות. ספק האם יש בו קדושת בחור. למה? כי הוא נולד עם תאומה. יש ספק מי נולד ראשון. האם הבן, ואז יש בו קדושת בחור, או הבת, ואז בת אין בה קדושת בחורה. אז המוציא מחברו עליו הראיה. כהן בא אל הישראל לקבל את הבחור, הוא מוציא מחברו, הוא רוצה לקבל בבחור אדם את החמישה סלעים, בבחור בהמה טמאה את השה, בחור בהמה טהורה את הבחור עצמו. צריך להביא ראיה שהוולד הזה הוא בחור, ואם אין לו ראיה הוא לא יקבל. ותעני עלה, הברייתא נאמרה על המשנה הזאת, הברייתא אומרת, ואסורים אותם בחורים, אף על פי שלא נותנים אותם מספק לכהן, הם נאסרים בגיזה, אסור לגזוז את הצמר שלהם, ועבודה, אסור לעבוד בהם, להשתמש בהם. זאת אומרת שהמשנה הזאת סוברת, שאף על פי שיש כאן רק ספק האם הוא בחור או לא, יש עליו קדושת בחורה. איך אתה רוצה לומר שהמשנה הזאת נשנתה כמו דעתו של רבי אליעזר? הוא הרי אומר שבמקרה של ספק לא חלה הקדושה. אז רבי זעירא אמר לי, איך אתה בכלל מדמה בין נזיר שרבי אליעזר אומר שמספק אדם לא מכניס את עצמו לנזירות, לבין בחור שמספק מחמירים עליו? המייקה מדמית את הקדושה של בחור שהיא קדושה הבאה מאליה, ולכן אנחנו לא מתחשבים בדעתו של בעל הבחור, מה הייתה כוונתו, האם כוונתו מספק גם כן להדפיס את הקדושת בחור, או שכוונתו הייתה מספק לא להדפיס את הקדושה של בחור. אף אחד לא מתחשב בדעתו. אם הוולד הזה נולד ראשון לאמו, יש בו קדושת בחורה. לעומת זאת, קדושה באה בידי אדם, שאדם קיבל על עצמו נזירות ויש ספק האם הוא נזיר או לא, אומר רבי אליעזר שמספק אדם מכניס את עצמו כן להיות נזיר. זאת אומרת, הוא נודר להיות נזיר גם על הצד שיהיה ספק הוא יהיה נזיר. אלא, אומרת הגמרא, אי קשיא, אם יש קושיה על דבריו של רבי זיירא, הקשיא. יש עליו קושיה אחרת, מהתוספתא במסכת הערות פרק ה'. התורה אומרת, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, יטמא. משקה, יטמא. יש ויכוח בין התנאים במסכת פסחים דף ט"ז עמוד א', האם יש ואיזה טומאה במשקים. דעה ראשונה סוברת, ודאי שכן, משקים מקבלים טומאה, וכשהם טמאים הם מטמאים אחרים. וכשכתוב כל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, הכוונה שהוא נטמא והוא גם מטמא אחרים. זה דעה ראשונה. דעה שנייה סוברת, אמנם משקים מקבלים טומאה מהתורה. כמו שכתוב, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. הם בוודאי נטמאים מהתורה. אבל הם לא מטמאים אחרים. חכמים תקנו שמשקה יכול לטמא אחרים. דעה שלישית, משקים לא מקבלים טומאה אפילו הם עצמם מהתורה. ומה שהפסוק אומר, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, זה נאמר לעניין שאם יש למשל איזשהו תפוח שהוא גדל על העץ, הוא גדל על העץ ונגע בו מצורה, האם התפוח נטמע? התשובה היא שקרקע לא מקבלת טומאה, ומה שמחובר לקרקע, עץ למשל, לא מקבל טומאה, וגם מה שמחובר לעץ, כל הפירות לא נטמעים, ולכן התפוח לא נטמת. ויש חידוש מאוד גדול שהתורה מחדשת, שאם אתה תקטוף את התפוח ואז המצורע ייגע בו, עדיין התפוח לא נטמא. עד שישטפו את התפוח במשקה. וחיותן מים על כל דבר זרע זרוע אשר יזרע. אז אם ניתן מים על, על הזרעים האלה, ובכלל זה כל היבול, למשל אפילו תפוחים, זה יכול להיות עוד סוגי יבול. רק אז אם הם יקבלו טומאה, הם יטמאו. בשביל שהתפוח יקבל טומאה, או כל פרי אחר, או כל צמח אחר, כל מאכל אחר של צומח, הוא צריך להישתף במשקה. לעניין זה אומרת התורה, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, הכוונה יכשיר את הזרעים, למשל את התפוחים, לקבל טומאה. אבל המשקה עצמו מהתורה לא מקבל, לא נטמא בכלל. רק מדרבנן חכמים גזרו שמשקים יהיה בהם טומאה. זה שלוש דעות שיש לעניין טומאת משקים. דעה ראשונה שהם טמאים ומטמאים, דעה שנייה שהם טמאים ומהתורה לא מטמאים, רק מדרבנן הם מטמאים, ודעה שלישית, מהתורה הם לא טמאים ולא מטמאים, ורק מדרבנן יש בהם טומאה. ועל זה אומרת התוספתא, ספק משקים, משקים שהיו טהורים, שהתעורר בהם ספק, אולי הם נטמאו. למשל, שאדם טמא, הושיט את ידו בין המשקים, וזה ספק אם הוא נגע או לא נגע. אז אם הספק הוא לטמא, האם המשקים נטמאו בעצמם, התנא הזה סובר שמשקין, הטומאה שלהם שהם נטמאים בעצמם היא מהתורה, ולכן בספק מחמירים והוא יטמא. אבל לעניין לטמא אחרים, כשמשהו אחר נגע במשקים שיש בהם ספק, אולי הם נטמאו. טהור. כי לפי דברי רבי מאיר, לפי דעתו של רבי מאיר, שמשקה טמא יטמא אחרים, זה רק מדרבנן, וכאן אם יש ספק אם הוא טימא או לא טימא, מקלים ומתארים. וכן היה גם רבי אלעזר או רבי אליעזר אומר כדבריו. נשאלת השאלה, ומסביר עלי לרבי אליעזר לטמא טמא? שהמשקים עצמם, אם יש ספק אם הם נטמאו, מחמירים והם יהיו טמאים? והתניא, למדנו ברייתא, רבי אליעזר אומר, אין טומאה למשקין כל עיקר. מהתורה משקין, לא רק שהם לא מטמאים אחרים, אלא הם עצמם לא נטמאים. ויש לי הוכחה לזה. תדע שהרי העיד אותו תנא, יוסי בן יועזר, איש צרידה, שהיה מתלמידי התלמידים של אנשי כנסת הגדולה, של שמעון הצדיק, ממש מדורות הראשונים, הוא העיד שתי עדויות. עדות ראשונה, על חגב ששמו אייל, אייל קמצא, שהוא חגב שמותר באכילה. אותם קהילות שיש להם מסורת באכילת חגבים, כמו למשל בני תימן, יכולים לאכול אייל. זאת אומרת סוג חגב שנקרא אייל, כמובן לא על אייל שאנחנו מכירים, שזה סוג של חיה. הסוג חגב שנקרא אייל קמצא, מותר לאכול אותו טהור ומותר באכילה. זה עדות אחת. ומה שנוגע אלינו, זה עדות אחרת. הוא העיד על אותם משקים שנמצאים בעזרה במקום שחיטת הקורבנות בבית המקדש, מקום שנקרא בית המטבחיה. אותם משקים, כמו למשל הדם של הקורבנות, או המים, דחן, הם טהורים. הם עצמם מהתורה לא נטמאים. רגע, אולי בגלל שזה בבית המקדש, לכן הם לא טמאים, כי לא רצו לטמא בבית המקדש. התשובה היא, חכמים, יש בידיהם כוח לומר על דברים שהם עצמם אסרו, בבית המקדש זה יהיה מותר. טומאה דרבנן, בבית המקדש אפשר לומר שזה טהור. אבל אם זה טמא מהתורה, אין דבר כזה לומר שבבית המקדש זה יהיה טהור. ואם אתה רואה שבבית המקדש זה טהור, זה אומר שבוודאי מהתורה אין טומאה למשקים. אלא רק מדרבנן. ולכן בבית המקדש לא גזרו את הטומאה הזאת. ואם כן, איך אתה אומר מצד אחד את מה שרבי אליעזר כאן העיד, שאין מהתורה טומאה למשקים, איך זה מתאים ממה שרבי אליעזר אמר כדבריו של רבי מאיר, שמשקין, אם יש ספק אם הם עצמם נטמאו או לא, מחמירים בהם, כי הטומאה שלהם עצמם היא מהתורה? ואפשר בכל זאת לתרץ שאומנם רבי אליעזר סובר שהטומאה של המשקין עצמם היא רק מדרבנן. הטומאה של המשקין עצמם היא רק מדרבנן. ומה שהוא אמר, ספק משקין לטמא טמא, זה לא כמו שאנחנו הסברנו, שהסיבה שאם יש ספק על משקה אם הוא נטמא או לא, מחמירים ואומרים שהוא טמא, זה כיוון שזה מהתורה. אפשר לומר לא. כי רבי אליעזר סובר גם בספק דרבנן אפשר להחמיר. גם בספק דרבנן מחמירים. יכול להיות שרבי אליעזר סובר שכל הטומאה שיש למשקים זה מדרבנן, ולכן בבית המקדש אין טומאה של משקים. תשאל למה אם יש ספק אם טמא נגע במשקין אנחנו מחמירים ומטמאים את המשקים? הרי כל הטומאה שלהם היא רק מדרבנן לפי רבי אליעזר. רבי אליעזר יכול להיות שהוא סובר שגם בספק מדרבנן מחמירים. אולי. אבל רבי זיירא שהעמיד את המשנה מסכת טהרות שאומרת שספק נזירות להקל. נזירות זה דבר שהוא מהתורה. ואף על פי כן בספק אנחנו מקלים. זאת אומרת שבדברים שמהתורה לפי רבי אליעזר, רבי זיירא מעמיד את המשנה הזאת כמו רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר אפילו בספק מהתורה להקל, אז לא ייתכן שהוא אמר בספק דרבנן להחמיר. אז איך יכול להיות שרבי אליעזר יאמר על ספק משקין להתאמה, שזה יהיה תמה עם כל המושג של תומת משקין, זה רק מדרבנן לפי דעתו. הניחא, זה יהיה מתורץ לפי דעתו של שמואל דאמר, שמה שיוסף בן יועזר אמר שמשקין בית המטבחיים שבית המקדש הם טהורים, הם דחן, זה רק מלתמה אחרים. שלתמה אחרים, תומת משקין זה רק מדרבנן, אבל תומת עצמם יש בהם, אז שפיר מובן למה רבי אליעזר אומר שמספק הם טמאים, כי יש כאן ספק טומאה מהתורה. לכן מחמירים. על רב דאמר שהמשקין עצמם טהורים, דחן ממש, אפילו הם עצמם מספק טהורים. למה? כי הטומאה של משקין היא לא מהתורה. מהתורה אין להם שום טומאה, לכן מספק מקלים בהם. מה יקל למימר? למה? רבי אליעזר מחמיר בדבר שהוא מדרבנן. ספק טומאה מדרבנן. אם הוא מחמיר בספק טומאה מדרבנן, כל שכן שהוא צריך להחמיר בספק נזירות מהתורה. אז איך רבי זיירא אומר שהמשנה בטהרות שאומרת ספק נזירות להקל זה דעתו של רבי אליעזר? אלא אומרת הגמרא, כמו שהבאנו כבר ישר בתחילת השיעור, המשנה בטהרות שאומרת שספק נזירות להקל זה כמו דעתו של רבי יהודה שמקל בספק, והמשנה שלנו שמחמירה בנדרים סוברת כמו רבי שמעון שמחמיר בספק. דתניא בתוספתא של נזיר פרק ב' הלכה ת', כמו שאמרנו, קבוצה עומדת ליד הרמה של תבואה, וכל אחד משער כמה קור של תבואה יש פה בהרמה. ואז אחד בא ואמר יש כאן 100 קור, והוא נדר הרי ננזיר אם יש בקרי הזה, בערימה הזאת, 100 קור. וכשהלכו לבדוק כמה קור יש בו, מצאו שנגנב או שנאבדה הערימה. אי אפשר לדעת אם היה 100 קור כשהוא נדר, אי אפשר לדעת האם הוא נזיר או לא. רבי יהודה מתיר את הנודר מייסורי נזירות, כי הוא נודר רק אם התברר לו שהיה בערימה הזאת 100 קור. כיוון שזה לא התברר כי לא מדדו, הנזירות לא חלה. רבי שמעון אוסר מספק את הנודר באיסורי הנזירות, כי חוששים אולי היה בערימה הזאת מהקור, ולכן מספק הנזירות חלה. ואם כן, נמצא שיש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, האם הנודר דעתו שהנדר שלו יחול מספק או לא. לפי רבי יהודה, הוא לא רוצה שהנזירות תחול מספק, ולכן כשהמשנה אומרת במסכת טהרות ספק נזירות להקל זה כמו דעתו של רבי יהודה, ורבי שמעון בר יוחאי שהוא אומר שמי שנודר נודר על מנת שהנדר שלו יחול אפילו מספק, הוא סובר כמו המשנה שלנו שספק נדרים להחמיר. כמו שהוא אומר לעניין כשיש ספק האם האדם הזה נזיר או לא, הוא נהיה נזיר מספק, ככה גם המשנה שלנו כמו דעתו אומרת סתם נדרים להחמיר. אחרי שמצאנו את דעתו של רבי יהודה שהוא סובר שאדם לא נהיה נזיר, הנדר לא חל מספק, מביאה הגמרא סתירה לדבריו, ורמי דרבי יהודה, דרבי יהודה. מי אמר רבי יהודה את מה שהוא אמר בתוספתא, שאם יש ספק האם בערימה היה מהקור, אז האדם שנדר שהוא נזיר אם יש מהקור, לא יהיה נזיר מספק? ורמיני סתירה מהמשנה שלנו. רבי יהודה אומר, אדם נודר על איזשהו דבר שיהיה כמו סתם תרומה. הוא לא פירש על איזה תרומה הוא מדבר. אנחנו מכירים את התרומה הרגילה. תרומה רגילה מפרישים מהיבול. יש לאדם חיטים למשל, שגדלו לו, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, אז דבר ראשון הוא נותן תרומה גדולה לכהן. לא נפרט בכל הלכות תרומות ומעשרות כי זה לא נוגע. אבל בכל אופן תרומה גדולה זה הדבר הראשון שאדם מפריש, נותן את זה לכהן. התרומה הזאת, אמנם היא מותרת רק לכהנים, היא אסורה לאחרים, לאלה שהם אינם כהנים. בכל זאת, אם אדם אומר על כיכר לחם, למשל, שתהיה כמו תרומה, הכיכר לחם לא נאסרת. כי התורה אומרת, איש כידור נדר, דורשים בדף י' ד', דווקא אם הוא נודר בדבר הנדור. דווקא אם הוא מדפיס את הנדר שלו, בדבר שנאסר בגלל שהיה נדר ולכן הוא נאסר. ולא שהוא היה אסור בגלל איסור של התורה. אם הוא אוסר על עצמו את הכיכר סתם, אומר, הכיכר הזאת תהיה אסורה בנדר, אז הכיכר נאסרת. אבל אם הוא אומר, הוא לא אומר תהיה אסורה, הכיכר הזאת תהיה כמו תרומה. אז מכיוון שתרומה, אמנם היא נאסרת כי הפרישו תרומה, אבל לא זה מה שגורם את האיסור. כי הרי כשאדם הזה הפריש תרומה, הוא לא הפריש דווקא שהיא תהיה מותרת לכהנים ותהיה אסורה לאלה שמינם כהנים. זאת אומרת, שהאיסור לאלה שלא כהנים לאכול תרומה זה בגלל שהתורה אוסרת, זה לא בגלל הנדר. אז אם כן, כשאדם אומר על הכיכר למשל שתהיה כמו תרומה, מה שנקרא תרומת גורן, תרומה שמפרישים מהיבול, אז הנדר לא חל אם הוא מדפיס את זה בתרומה כזאת. אבל כאן יכול להיות שהוא התכוון לתרומה שנקרא תרומת הלשכה. שהרי כל שנה נותנים, בזמן שבית מקדש עומד על תילו, כל אחד נותן מחצית השקל. ואז את כל הכסף של כולם מכניסים לתוך לשכה ותורמים משם כסף, שמים אותה, את הכסף בתוך קופות, וזה תרומת הלשכה שמשם לוקחים כסף לקנות קורבנות שהן שייכות בעצם לכל הציבור, שכל הציבור ביחד מקריבים אותם, כמו קורבנות תמיד שמקריבים כל יום, קורבנות מוספים שמקריבים בימים מיוחדים ועוד. תרומת הלשכה זה בוודאי נאסר בגלל שהפרישו את זה, נדרו, כל אחד שהוא תרם את המחצית השקל שלו. ואם אדם מדפיס בתרומת הלשכה, הנדר כן חל. אם אדם אומר למשל על כיכר לחם שתהיה כמו תרומת הלשכה, כיכר לחם כן נאסרת, כי זה דבר הנדור. אבל סתם תרומה, אם הוא לא פירש אם זה תרומת גורן או תרומת הלשכה, אומר רבי יהודה, שאם הנדר היה באזור יהודה, שזה סמוך לבית המקדש, אז האנשים מכירים שם את תרומת הלשכה, ולכן משהו, הנדר שלו, הדפסה שלו אסורה, כי תולים שהוא התכוון את תרומת הלשכה. ואם הוא היה באותו זמן בגליל, באזור הצפון, רחוק מבית המקדש, אנשים שם לא כל כך רגילים במושגים של בית המקדש, הם לא כל כך מכירים, לא כל כך רגילים להשתמש בלשון תרומה, הם לא מתכוונים לתרומת הלשכה, אלא הם מתכוונים בדרך כלל לתרומת הגורן, לכן הדפסה מותרת, כי הרי שאין אנשי הגליל מכירים את תרומת הלשכה. הם לא מכירים את התרומה הזאת, ולכן כשהם אומרים שדבר זה יהיה כמו תרומה, הם מתכוונים לתרומה שאנחנו מכירים, שמפרישים מהיבול, כשנותנים תרומות ומעשרות, תרומה גדולה. שכשמדפיסים בתרומה הזאת, כמובן שאין, הנדר לא חל, אי אפשר להדפיס בתרומה כזאת, כי זה דבר האסור כמו שהסברנו. מדייק את הגמרא, טעמה, למה אומר רבי יהודה, שכשאדם לא מכיר את תרומת הלשכה, והוא אומר על דבר מסוים שיהיה כמו תרומה, ההדפסה לא חלה כי הוא מתכוון לתרומת גורן, דהן מכירים, כי הוא לא מכיר תרומה אחרת. המכירים, אם הוא כן היה מכיר תרומה אחרת, תרומת לשכה, הוא היה אומר שדבר מסוים יהיה כמו תרומה, ההדפסות יהיו אסורים. הנדר כן חל. רגע, הנדר חל, למה? כי סתם נדרים להחמיר. רגע, בן אדם הזה אמר על החפץ שהוא יהיה כמו תרומה. יש לי אפשרות להגיד שהוא מתכוון לתרומת גורן, ויש לי אפשרות שהוא מתכוון לתרומת הלשכה, כי הוא מכיר את תרומת הלשכה. מי אמר שהוא התכוון לתרומת הלשכה? למה אתה מחמיר? סתם נדרים להחמיר. רגע, אז מי אמר את כל הדבר הזה? רבי יהודה? איך רבי יהודה בברייתא שם בתוספתא אומר, כלפי אותו בן אדם שראה את הקור, את הערימה עם התבועה, והוא אמר שהוא יהיה נזיר אם יש שם מהקור, ובסוף הערימה נאבדה כדי, ואי אפשר כעת לבדוק כמה קור היה שם. אומר רבי יהודה, בן אדם הזה לא נזיר. לא נזיר. שם הוא מקל, מה ההבדל? למה כאן סתם נדרים להחמיר, וכאן סתם נדרים להקל? אמר רב, יש הבדל גדול. גבי קרי, אותה הערימה של התבועה שהיה שם, שבן אדם עשה הערכה, עומדן, שיש שם מהקור, והוא אמר שהוא יהיה נזיר אם יש שם מהקור. אתה יודע מה הסיבה שרבי יהודה אומר שבסוף אם אי אפשר לבדוק את זה, הבן אדם מספק לא יהיה נזיר? כי רבי יהודה כסבר, כל מקום שספיקו חמור מוודאי, אם מחמת ספק הנדר הוא יצטרך להחמיר על עצמו יותר מאשר אם הנדר היה חל עליו באופן ודאי. במקום כזה הוא לא מתכוון שהנדר יחול עליו בכלל. לא מעייל נפשי לספיקה. הוא לא מכניס את עצמו לספק הזה. ולכן, כשאדם נודר על דבר מסוים שיהיה כמו תרומה, אם אתה מקל, אתה אומר, תשמע, זה תרומת גורן, הנדר לא אוכל. ואם אתה מחמיר, אתה אומר, טוב, זה כמו תרומת לשכה. בסדר, זה דבר נאסר. אם זה היה ודאי, הדבר נאסר, ובגלל ספק אתה גם מוסר את הדבר. אין פה דבר שאתה מחמיר בספק יותר מאשר במקרה שזה ודאי. אבל לעניין אדם שנהיה נזיר מספק, הוא הרבה יותר חמור מאשר אחד שנהיה נזיר באופן ודאי ומסודר. דהילו גבי נזיר ודאי, אדם מקבל על עצמו להיות נזיר, והוא באמת נהיה נזיר במשך 30 יום, מסתיימים ה-30 יום, מגלח את שערו ומביא קורבן, והקורבן נאכל, ולאחר מכן הוא מסיים באופן מוצלח, ומושלם את ימי נזירותו, מותר לו לשתות יין. אבל על ספקו, ספק נזירות, לא מצי מגלח, הוא לא יכול לגלח את שערותיו, כי הוא מגלח את שערותיו, הוא יכול לגלח את שערותיו ולהתיר את שאר הדברים רק על ידי הקרבת הקורבנות של הנזירות. אחד מקורבנות נזיר זה קורבן חטאת. קורבן חטאת אי אפשר להביא בספק. אם אדם יש לו ספק אם הוא צריך להביא קורבן חטאת או שהוא לא צריך להביא קורבן חטאת, הוא לא יכול להביא קורבן חטאת. אם כן, אם הוא לא היה נזיר, מה זה החטאת שהוא מביא? זה חולין. מביא חולין לעזרה. ורק אם הוא נזיר, אז זה חטאת. והוא לא יכול להביא קורבן כזה. אז אם הוא נזיר מספק, הוא לא יכול לסיים את נזירותו. ועל כזה סוג נזירות, אין דעתו להיות נזיר מספק. זאת אומרת, רבי יהודה באמת אומר שספק נדרים להחמיר, אבל לא כשזה חומרה יותר גדולה מאשר אם הנדר היה חל באופן רגיל. כמו בענייני נזירות. אמר לי רב הונה בר יהודה לרבה, לפי איך שאתה מתרץ כעת, שהסיבה שרבי יהודה אומר שמספק אדם לא יהיה נזיר, זה משום שספק נזיר הוא חמור יותר מוודאי נזיר. אם אדם אמר, הרי אני נזיר עולם אם יש בקרי הזה מהקור, אם יש בערימה הזאת מהקור של תבועה, ובסוף אי אפשר למדוד, מהי? מה תאמר אז? הרי מה החומרה הגדולה שיש בספק נזיר? שהוא לא יכול לעולם לסיים את ימי נזירותו? הרי זה הנזירות שהוא קיבל על עצמו אם יש בערימה מהקור. אז אין חומרה יותר גדולה לכאורה אם הוא ספק נזיר יותר מאשר כשהוא יהיה נזיר ודאי נזיר עולם. וכיוון שהברייתא מדברת בסתם, אז לכאורה היא מדברת גם בנזירות כזאת, שאדם אומר הרי עליו נזירות עולם אם בערימה הזאת יש מהקור. וגם במקרה כזה רבי יהודה סובר שהבן אדם לא יהיה נזיר, הוא הרי לא מחלק בין סוגי הנזירויות. מוכח לכאורה שהוא לא סובר מפני שבמקרה שאם הוא יהיה נזיר מספק זה חמור יותר מאשר אם הוא יהיה נזיר ודאי, לכן הנזירות לא חלה. אלא באופן כללי אנחנו מקילים שהנזירות לא תחול בספק נזירות. ואם כן, חוזרת הסתירה, למה רבי יהודה אומר, במשנה שלנו, שספק נדרים להחמיר ולעניין נזירות, הוא מקל. הרי גם נזירות זה נדר. אמר לי, אז רב הישיב, מה אתה חושב? שאם אדם הוא נזיר עולם, זה כבר אותה חומרה כמו אדם שהוא נזיר מספק, בגלל שגם נזיר עולם לא מסיים אף פעם את נזירותו. אמנם נזיר עולם נשאר נזיר לעולם, אבל יש לו קולות מסוימות שאין לאדם שהוא נזיר מספק. נזיר עולם נמי, ספקו חמור מוודאי. לגלל אדם שהוא נזיר עולם ודאי, אם הכביד שערו עליו, כבר כבד עליו השערות, מיקל, הוא חותך מעט מהשיער בתער, בדרך שינוי. ואז הוא מביא שלוש בהמות, שלוש קורבנות של נזיר, בזמן התגלחת. ולא אדם שהוא ספק, ספקו, ספק נזיר, לא. הוא לא יכול להביא קורבן חטאת, אז הוא גם לא יכול לגלח את שערו מעט על ידי תער בדרך שינוי. אז אם כן יש בספקו חומרה שאין בוודאי. אז שואלת הגמרא, אם הוא אמר הרי אני נזיר שמשון, אם יש בערימה הזאת מהקור, והוא נגנב או נאבד, מהי? בזה רבי יהודה יודע שהוא כן יהיה ספק מספק נזיר? כי הרי נזיר שמשון, גם אם הכביד ראשו לא יכול להקל, לגזור, בתאר, נזיר שמשון, שמשון הגיבור כשהיה נזיר, זה היה נזירות עולם, בלי אפשרות לגלח את שערו לעולם. ואם כן, ספק נזיר ונזיר שמשון, לכאורה זה אותה חומרה, אז במקרה כזה רבי יהודה יודע שהאדם שעשה נזירות כזאת, אם יש בערימה הזאת מהקור, הוא יהיה נזיר שמשון? אמר לי, אז רב הישיב, נזיר שמשון, לא טניה. כשהברייתא אומרת נזיר, אין במשמעות הזאת גם נזיר שמשון. לא על זה דיברה הברייתא. אמר לי, אז רב הונא שאל, ואמר רב עדא בר רהבה, טניה, יש ברייתא מפורשת, שהוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, זאת אומרת במילים אחרות, רבי יהודה מדבר גם במקרה של נזיר שמשון, שגם במקרה כזה, אם אדם אמר שהוא יהיה נזיר שמשון אם הערימה יש מהקור, ובסוף הערימה נאבדה, ואי אפשר לבדוק, אומר רבי יהודה שהוא לא יהיה נזיר מספק, נשאלת השאלה למה? הרי אם היו מחמירים, באופן ודאי, החומרה שהוא היה נזיר ודאי, מה היה החומרה? שהוא יהיה נזיר שמשון. ספק הוא לא יותר חמור מהוודאי הזה, כי מספק הוא נזיר לא יותר חמור מאשר נזיר שמשון. אז למה שבמקרה כזה רבי יהודה לא יחמיר מספק? אמר לי, אז רבא אמר לרב הונא, אני חוזר בי אם ככה. אי טניה, אם יש באמת ברייתא כזאת, טניה. באמת אי אפשר ליישב את הברייתא במשנה, כי במשנה שלנו נראה שדעתו של רבי יהודה שסתם נדרים להחמיר, וכאן אנחנו רואים שדעתו בסתם נזירות להקל. רבא אשי אמר, אפשר כן לתרץ את הברייתא הזאת. באמת, רק במקום שספק הנזירות הוא כמו הוודאי או פחות מהוודאי, אז רבי יהודה אומר שמספק הוא יהיה נזיר. אבל במקרה שהספק חמור יותר ממקרה שזה היה ודאי, רבי יהודה מודה שהנזירות לא חלה. והיא, אותה ברייתא שרב עדא בר רהבה הביא שבנזיר שמשון רבי יהודה מקל, זה לא דעתו של רבי יהודה עצמו, אלא זה דעת רבו. רבי יהודה משום רבי טרפון היא. דתניה, יש ברייתא שמובאת במסכת נזיר גם כן דף למד דלת, שניים הולכים בדרך, וזה אחד מתקרב אליהם. יש ביניהם ויכוח על אותו בן אדם שמתקרב אליהם, האם הוא נזיר. או מי זה אותו בן אדם. אחד אומר, זה ראובן. השני אומר, זה שמעון. ואז יש אמר שהוא ראובן, אומר שהוא יהיה נזיר אם זה ראובן. והשני שאמר זה שמעון, אומר, והוא יהיה נזיר אם זה שמעון. בסוף התקרב הבן אדם והתברר שזה או ראובן או שמעון. באמת אחד מהם צדק, והשני טעה. רבי יהודה משום רבי טרפון אומר, אין אף אחד מהם נזיר. אפילו זה שנמצא שהוא צודק והנזירות שלו אמורה לחול. למה? כי כשהוא נדר את הנזירות שלו, הוא בעצמו, זה לא היה מפורש שהוא נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. הפסוק אומר, לעניין נזיר, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, לנדור נדר נזיר להזיר להשם. זה צריך להיות מופלא, מפורש, מבורר הנדר שלו. כאן כשהוא עושה תנאי, זה לא מפורש שהוא נזיר. זה לא ודאי, זה עדיין לא מפורש בזמן הנדר. רק אחר כך יתברר אם הוא נזיר או לא. במקרה כזה הנדר לא חל הנדר של הנזירות. רק בנזירות כמובן. מבאר לפי זה רב אשי. אותו דבר גם דבריו של רבי יהודה אמר. לעניין אדם שאמר שהוא יהיה נזיר אם בערימה יש מאה קור ובסוף אי אפשר לבדוק את זה. הסיבה שהוא לא יהיה נזיר זה כי זה כמו דעתו של רבו של רבי יהודה, רבי טרפון, שכדי להיות נזיר צריך להיות בזמן הנדר מפורש הנדר של הנזירות. שואלת הגמרא, יחי, אם הטעם של הברייתא, דבריו של רבי יהודה שם בברייתא, שהבן אדם לא נזיר, זה בגלל שבזמן ההפרשה של הנזירות הוא לא היה בטוח, זאת אומרת, לא בדקו עדיין אם יש בערימה מהקור, מה העירי, למה הברייתא דיברה, שדווקא במקרה שנגנב או שנאבד, אז הבן אדם לא נזיר. היה צריך חידוש עוד יותר גדול, גם אם מדדו וראו שבאמת יש שם מהקור בדיוק כמו שהוא אמר, והוא אמור להיות נזיר, הוא לא יהיה נזיר, כי בזמן הנזירות לא בדקו את זה, זו לא הייתה הפלאה. מתרץ את הגמרא, באמת, גם אם הערימה כולה לפנינו, ומדדו אותה ומצאו בה מהקור בדיוק, כמו שאותו נודר אמר, גם דעתו של רבי יהודה לפי שיטת רבו רבי טרפון, שהנודר לא יהיה נזיר, כי בזמן שהוא נדר זה לא היה מפורש שהוא נהיה נזיר. והסיבה למה כתבו שזה נגנב או נאבד, אלא להודיע אחר כך עוד רבי שמעון, שחולק וסובר שהבן אדם כן נזיר. לא רק כשמצאו שיש שם מהקור הוא יהיה נזיר, דאף על גב דנגנב, או שעבדה קרי, נאבדה הרמה, נגנבה, אי אפשר למדוד. בכל זאת כסבר שהנזירות חלה מספק, כי לפי דעתו מאייל איניש נפשי לספק, האדם מכניס את עצמו לספק. למדנו במשנה, כמה שאנחנו כעת עוסקים, רבי יהודה אומר, סתם תרומה ביהודה אסורה וכולי, בגליל מותרת, כמו שאמרנו, כי ביהודה אנשים גרים בסמיכות לבית המקדש, מכירים גם את תרומת הלשכה ולא רק את התרומה הרגילה. ואם אדם מדפיס בסתם תרומה, אומר שדבר פלוני יהיה עליו כמו סתם תרומה, כיוון שהוא באזור בית המקדש, ייתכן שהוא מתכוון לתרומת הלשכה שבה אפשר באמת להדפיס ואז הנדר רחל, אבל באזור הצפון, בגליל, שם אנשים, אין אנשי גליל מכירים את תרומת הלשכה, וכשהם נודרים על דבר מסוים שיהיה כמו תרומה, הם מתכוונים לתרומת הגורן שמפרישים תרומות ומעשרות, ועל תרומה כזאת לא חל נדר. ולכן בגליל, כשאדם נודר בסתם תרומה, אז הנדר לא תופס. מדייק את הגמרא. אנשי גליל, מכיוון שהם לא מכירים את תרומת הלשכה, לכן כשהם אומרים על דבר מסוים שיהיה כמו תרומה, הם דעתם על תרומה רגילה שאי אפשר לנדור, ולכן הנדר לא חל. המכירים, אם הם כן היו מכירים את תרומת הלשכה, והם היו מדפיסים בלשון תרומה, היו אסורים, אפילו שייתכן שמתכוונים לתרומת גורן. על מה רואים מפורש, וזה באמת הפירוש במשנה, וגמרי גם לא תחזור במזה, שרבי יהודה סובר שספיקה לחומרה. שכשיש ספק, מה בן אדם מתכוון בזמן הנדר? האם לתרומת הלשכה או לתרומת גורן? מחמירים שאולי יתכוון לתרומת הלשכה והנדר החל. האם הסיפה? אם ככה, בוא ונפרש את המשך המשנה. בהתחלה היה צד לומר שזה המשך דבריו של רבי יהודה. אנחנו כבר במשנה עצמה הסברנו שזה דעת רבי אלעזר ברבי צדוק, שסובר באמת שסתם נדרים להקל. ולכן אומרת המשנה, סתם חרמים ביהודה מותרים. חרם, יש שני סוגים. יש חרם שאדם כמו מקדיש משהו לבית המקדש, הוא מקדיש בלשון חרם, הוא לוקח איזה חפץ ועושה אותו שיהיה כמו חרם, הכוונה שהוא מקדיש אותו לבית המקדש, ואז כמובן שזה נדר שתופס, והחפץ מוקדש לבית המקדש, ונאסר על כולם כמובן, וכל זה, זה שזה הקדש. ויש חרם אחר, שזה חרם לכהנים. שנותנים את זה מתנה לכהנים, ברגע שזה מגיע לידיהם של הכהנים, אין בזה כבר קדושה, כל אחד יכול ליהנות מזה. זה רכוש של הכהנים. אם אדם היה מתפיס בחרם והוא היה מתכוון לחרם הכהנים, אז כמובן שהנדר לא חל, כי חרם הכהנים זה לא דבר שאסור, זה לא נדר. זאת אומרת, זה נדר שמאדם ייתן לכהנים, אבל ברגע שזה בידי הכהנים זה כבר לא נאסר לאחרים. לכן כשאדם מתפיס בחרמי כהנים, אז אין כאן התפסה שנאסרת, אלא זה מותר. אבל לעומת זאת, אם אדם מתפיס בחרמי גבוה, מה שאדם מחרים להקדש, זה כן התפסה והנדר חל. עכשיו, ביהודה, אדם מכיר גם חרמי כהנים. לכן כשהוא אומר על דבר מסוים שיהיה חרם, אם אנחנו רואים סתם נדרים להקל, כיוון שהוא מכיר את חרמי הכהנים, אולי הוא יתכוון לחרמי הכהנים, ולכן מותרים. ובגליל, שמכירים רק חרם של הקדש, שאדם שמתפיס בחרם כזה, הנדר כן חל, אסורים, שאין אנשי הגליל, מכירים את חרמי הכהנים. ומדויק, האם הם מכירים גם את חרמי הכהנים, מותרים. על מה ספיקה לכולה, רואים מכאן, שבספק נדרים הולכים להקל, אמר הבאי נכון, באמת הסייפה היא כמו דעתו של רבי אלעזר ברבי צדוק, היא שהוא סובר שסתם נדרים להקל. נתניה, רבי יהודה אומר, סתם תרומה ביהודה אסורה, אבל בגליל מותרת. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, על סתם חרמים, בגליל אסורים, אבל ביהודה מותרים. רואים שרבי אלעזר ברבי צדוק הוא זה שאומר שסתם נדרים להקל. ומאדם כשהוא אומר חרם, יכול להיות שהוא התכוון לחרמי כהנים, שזה דבר שאם אדם מתפיס בו הנדר לא חל, כיוון שיכול להיות שהוא התכוון לזה, אז אנחנו מקלים והנדר לא חל, ועד כאן דף יוטט.